אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך וכאן תרבות. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו בצהריים ביום חגיגי זה, ב-104.9, 105.3 FM, או באתר של כאן, או באפליקציה של כאן, ונגיד שלום גם לאבי שמאי ולאלעד זוהר שעושים איתנו את התוכנית. שלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום יובל.
אנחנו מאוד רגילים לשיח שבו הולדת הילדים בונה את הבית. זה הדבר שהופך את הזוג למשפחה, שמבסס את המקום שלהם בעולם, אבל נדמה שבספר החדש של תהל פרוש, יחסי בעלות, היא עוסקת דווקא בתחושת התלישות שבה יחד עם הולדת ילד, בחוסר היכולת למצוא מקום ובהתפרקות. היא כותבת, ילד שלי, אלה מפלצות הבית שאני מאכילה כל יום. אנחנו נדבר איתה על זה היום ועל עוד דברים, ונדבר גם עם גיל ססובר שיגיע לפינתו הקבועה אצלנו, שבה הוא מזכיר לנו ספרים שראוי לזכור אם במקרה שכחנו. היום אוסקר ויילד, האיש והאגדה.
ממעמקים. נכון. אבל אנחנו נתחיל עם כל המקן. בדרך כלל אנחנו מבשרים על ספרים שיוצאים לאור, אבל היום אנחנו מבשרים על ספר שבינתיים לא יוצא בישראל. וזה מוזר ואפילו מקומם. דיברנו כאן ממש לאחרונה על הספר החדש של כל המקן, הפיירוגון, נכון?
כן, זה סוג של צורה כזאת.
זה צורה עם אינסוף
צלעות,
אבל שאפשר לספור את האינסוף.
משהו כזה, כן.
אוקיי. הספר הזה יצא בתחילת השנה ברנדום האוס. סיפרנו שהוא מבוסס על דמויותיהם האמיתיות של רמי אלחנן ובסם הרמין, שני אבות שקולים משני צידי הסכסוך, הישראלי-פלסטיני. בספר יש 1001 פרגמנטים קצרים, כולל ציטוטים של רמי אלחנן ובסם הרמין, מידע על ציפורים, על ייצור כדורי רובה, יש שם כל מיני דברים. נזכיר שכל המקן הוא סופר חשוב, סופר ממוצא האירי שחי בארצות הברית. הוא כתב, למשל, את הסתובב לעולם הגדול, הגאוני בעיניי, שעליו הוא זכה בנשיונל בוק אוורד, לחצות אוקיינוס, מכתבים על סופר צעיר ועוד. כל הספרים שלו עד כה ראו אור בישראל בעברית בהוצאת עם עובד. בסנדיי טיימס פרסמו שהמו"ל הישראלי של הספר הזה, עם עובד, הודיע לכל המקן שהם לא יתרגמו את הספר הזה החדש. לפי הסנדיי טיימס, בעם עובד אמרו שהם לא חושבים שהקוראים הישראלים מוכנים לספר כזה, ושזר לא יבין זאת. בסנדיי טיימס גם הוסיפו, אחרי שהם התפלו על הדבר הזה, שמול הולנדי מרכזי אמר שאם יהיה צורך בכך, הוא יממן את תרגום הספר לעברית, והוא ישלח אותו לישראל, כך או אחרת, הוא אמר. הסיפור הזה יסופר.
אנחנו פנינו להוצאת עם עובד כדי לקבל תגובה על הסירוב שלהם להוציא את הספר, וזו התגובה ששלחו לנו. כל המקן הוא סופר נהדר ואהוב, שמביא בספרו החדש את סיפורם של שני חברים אמיצים, אבות שקולים, רמי אלחנן ובסם הרמין. מעולם לא נתקלנו בניסיון רציני ומושקע כל כך של סופר זר להבין את נקודת המבט הישראלית, על נקודת המבט הפלסטינית, המתוארת אף היא בספר, איננו יכולים להעיד. כל המקן נטל על עצמו משימה מונומנטלית ובלתי אפשרית לדעתנו, ולכן, לאחר התלבטויות רבות, התקבלה הכרעה לא להוציא את הספר לאור.
זו התגובה שהגיעה מספרי על העם של הוצאת עם עובד. הם טוענים בעצם, כמו שאני מבינה את זה, שהמשימה שהוא לקח על עצמו היא בלתי אפשרית, כלומר שהוא נכשל במשימתו, שהוא לא יכול לספר לנו על הצד הישראלי בסכסוך. זאת בעצם הטענה שלהם, כך אני מבינה מהתגובה. אגב, סטיבן ספילברג למשל חשב אחרת, קראתי בניו יורק טיימס שהוא קנה את הזכויות על הספר הזה, וגם קראתי שיש תרגום לערבית בדרך, אבל לעברית לא. ובכן, האורחים של עם עובד לא אהבו את הספר הזה, או אולי חשבו שהוא לא יימחר טוב, כי הישראלים לא מעוניינים שיהיו שני צדדים לסכסוך. ומצד שני, גם אנחנו עוד לא קראנו את הספר הזה, ואולי הם צודקים, והוא לא טוב. אז החלטנו לדבר עם מישהו שכן קרא אותו. נזכרתי שהסופר אסף גברון, הוא חבר של כל המקן, אז פניתי אליו בעניין הזה, הוא אכן קרא את הספר, ולא רק זה, אלא שהוא עזר בתחקיר, והופתע לשמוע שהעם עובד סירבו למקן, ולא רק הם מסתבר. שלום לסופר אסף גברון.
שלום, שלום, שלום.
שלום וברכה. אז מה, אני לא יודעת אפילו נתחיל מהספר או מהסירוב. בוא נתחיל מהספר, קראת את הספר. מה אתה חושב על הספר הזה?
אני חושב שהוא מאוד יפה, מאוד רציני, מאוד רגיש, מאוד מאוד מושקע, הוא עבד עליו, אני יודע, כמה שנים טובות. אני גם רוצה להוסיף להקדמה מאוד מדויקת שלכם ונכונה, לפי מה שאני יודע ולפי מה שאני קראתי ולפי מה שדיברתי עם קולו, שהספר יצא רק לפני כמה ימים באנגלית, והוא מקבל תגובות, בנוסף באמת לספילברג שקנה את הזכויות לעשות מזה סרט, ותגובות יוצאות דופן בניו יורק טיימס, בגרדיאן, ביקורות שבאמת לא רואה, אני לא טוען שהן צודקות ב-100%, אבל זה ביקורות שאתה לא רואה הרבה, זה דברים, הם כתבו דברים כמו ספר שיוצא פעם בדור, ספר שישנה את העולם. אני לא יודע אם אני מצטרף לשבחים האלה, אבל זה בהחלט ספר מאוד יפה, מאוד רציני, ואני מאוד מופתע שהוא
רגע, לא... אני מבין שבעצם דיברת איתו כבר, מאז ששמעת על הסוגיה הזאת של עם עובד והיא הוצאה לספר לאור, כבר דיברת איתו על זה?
כן, כבר אז... לפני כמה חודשים שהם סרבו, אני לא יודע בדיוק מה הם כתבו לו, אמרו לו, אבל הוא אמר שבגדול, ורואים את זה גם בתגובה שאתם הבאתם, שהם אומרים ניסיון של סופר זר להבין ונטל על עצמו משימה בלתי אפשרית.
כן.
זאת אומרת, הוא, כן, אני דיברתי איתו.
ומה הוא אמר על הסיפור הזה? מה הוא חש כשהוא מבין שההוצאה שלו בישראל לא מוציאה את הספר הזה לאור?
הוא מאוד נעצב, זאת אומרת, הוא אמר לי שהוא באמת לא, גם הוא מעריך את המובד שהוציאו כמה וכמה ספרים שלו בעבר, והוא מאוד, תמיד מאוד התרגש ושמח להיות מתורגם בעברית, ומאוד נעצב שדווקא את הספר הזה הם החליטו לא להוציא, הוא מקווה שזה כן יצא בסוף, בהוצאה אחרת, אני יודע שגם היו עוד סירופים של עוד הוצאות, יאמר, אני לא יודע אם זה לזכותם של עם עובד, אבל אולי זה מפחיד קצת מרעתם, שהם לא היחידים שסירבו. בעיניי זה מאוד, מאוד מאכזב.
זה מעניין, כי אנחנו כל הזמן מתלוננים על ה-BDS, אבל אנחנו גם עושים איזה סוג של BDS משלנו באיזשהו אופן, לא? כלומר, אנחנו אומרים, אוקיי, את הנושא הזה אנחנו לא... אני לא יודעת אפילו אם, אני לא חושבת שזה אפילו אידיאולוגי, הם פשוט אומרים, טוב, הקורא הישראלי בטח זה לא יעניין אותו, אין לנו כוח שיתנפלו עלינו, תודה, יש כאן זה דבר רגיש, כי הוא בעצם שם שני אבות שקולים בשני צדי המתרס, בשביל חלק גדול מהישראלים זה דבר בלתי נסבל, שהם שניהם יעמדו על אותו מישור, אז אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, אומרות לעצמם ההוצאות, אין לנו כוח.
נכון, וזה, בעיניי זה ממש עצוב, מכמה בחינות. זאת אומרת, קודם כל, מה זה נקודת המבט הישראלית? הוא מביא את נקודת המבט של רמי אלחנן, אב שקול ישראלי. רמי אלחנן הוא חבר שלו, הוא אישר את הספר, הוא קרא אותו. אני יודע שקראתי באחד הרעיונות שרמי אמר לקולום, האופנוע שלי הוא לא, הוא אוטומטי, הוא לא הילוכים, וקולם תיאר בספר שהוא מעביר הילוכים.
כן.
אז קולם אומר, אבל לי איתים לכתוב הילוכים, ברמה של הספרות הזאת, אבל אתה יודע, בחירות ספרותיות כאלה ואחרות.
כן.
אבל מה זאת אומרת נקודת המבט הישראלית? אם זאת נקודת המבט של רמי אלחנן והוא מאשר אותה, אז היא לא ישראלית? אם אני כישראלי קראתי ואני חושב שאין לי זה שום בעיה, איזה מין דבר זה? הוצאת המובט נהייתה הדוברת של נקודת המבט הישראלית? זה פשוט לא מובן לי העניין הזה.
אני חושב שמה שמאיה אומרת כאן זה מאוד מאוד מדויק, שהם פשוט מפחדים אולי לגעת בדבר הזה כדי שלא ייווצר הרושם באמת שזאת נקודת המבט הישראלית. הישראלים, אתה יודע, גם הארגונים שהשניים האלה חברים בהם, או ארגונים אחרים, שפורום משפחות השקולות וכולי, הם ארגונים שציבור רחב בישראל רואה בהם לא לגיטימיים, ולהכניס אותם לתוך בית ההוצאה יכול להיות מתכון לסערה שהם לא רוצים בה.
נכון, פורום המשפחות גם כזכור, הוא מקיים את טקס הזיכרון האלטרנטיבי, שתמיד מעורר המון, המון שערות והתנגדות, בטח בוא נאמר במיינסטרים הישראלי. אבל מצד שני, זה ספר, זה רומן. אנחנו לא פה מטווים מדיניות. אנחנו בדיוק המקום, הספרות, שבו אנחנו רוצים לשמוע קולות אחרים. וזה כמובן מגוחך גם מהבחינה שמצד אחד זר לא יבין זאת, ומצד שני רצים לדונלד טראמפ כדי שיכתוב לנו את התוכנית.
כן.
או לאבנגליסטים. או לכל...
תלוי בזר, תלוי בזר. יש זרים שאנחנו לכל, רוצים
להם. כל הזרים, כן. אם זה זר ששוברים שתיקה מדברים איתו, אז הם לא יבינו.
נכון. לא, זה מצייר בכלל שהוצאות ספרים בישראל, ואני מבינה שזאת לא רק עם עובד. הם פשוט אנשים, אין להם אומץ לעמוד מאחורי כל מיני בחירות ספרותיות של סופרים שלהם, בסך הכל.
נכון. ואני חושב שבאמת... אם יש משהו שלמדנו בעשרות שנות סכסוך, זה שאנחנו לא באמת הצלחנו לפתור את זה. אז יאללה, בוא נשמע מה יש לאירי. ודרך אגב, בחור אירי, זה לא חשוב שהוא אירי, הוא גם יכול להיות בנגלדשי שלא היה מימיו בישראל. אבל
דווקא אירי, יש לו, יכולה להיות לו נקודת מבט מעניינת על סכסוכים, הם מבינים בסכסוכים.
בדיוק, הוא יודע דבר או שניים.
אני רוצה בכל זאת לסיים עם הספר. בוא נסיים עם הספר. ואם אתה יכול, אתה יודע, התיאור שלנו, אנחנו ניזונים ככה מהתיאור של הספר הזה בעיתונות בעולם, ולא לגמרי ברור לי מה הוא עשה שם. אתה יכול טיפה לספר לנו על הספר מעבר למה שדיברנו? מה זאת אומרת שזה 1001 פרגמנטים? מה זאת אומרת תיאורי ציפורים וכלי נשק או מה שזה לא היה? מה קורה שם?
כן, זה ספר שהוא באמת... סוג של, קודם כל זה משהו שהוא בין פיקשן לנון פיקשן, כי הסיפור של רמי אלחנן ובסם הרמין, שכמובן מובאים בשמותיהם, ויותר מזה, הסיפור של בנותיהם שנהרגו משני צידי המתרס, הוא סיפור אמיתי.
כן.
והוא מספר על חייהם. ומצד שני, זה כן פרוזה. כי הוא גם מספר על הרבה יותר מזה. ואני חושב שמשהו מנסה לעשות, ואגב, יכול להיות שלא בהצלחה מושלמת לכל אורך הדרך, אני לא טוען את זה, זה להראות שהכל מתחבר להכל בכל הרמות, שאם הוא מתאר את המסלול הבליסטי שעושה כדור פלסטיק או כדור גומי שיורה חייל וממש מסביר את הטכניות של המסלול הזה ואת הזוויות ואת הפגיעה בראש ומה שזה עושה, ואז הוא מדבר על המסלול של ציפורים שנודדות מעל ישראל בדרכן בין העונות השונות מאפריקה לאירופה וכן הלאה. ואז הוא מתאר איך פיליפ פטי, שזה
ההוא שהלך על החבל.
ההוא שהלך על החבל, שהוא כתב עליו גם באותו ספר שהזכר קודם.
והסתובב לעולם הגדול.
אבל הרי הוא הלך גם על החבל, הסתובב לעולם הגדול, הוא הרי הלך על החבל גם בישראל, מעל העיר העתיק.
בגשר המיתרים.
ליד הסינמטק שם. לא,
אוקיי, נכון.
ליד הסינמטק, בין הסינמטק, בין מלון ציון לחומה של העיר.
כן.
מעל גיא בן הינום, אז,
כן.
אז הוא מחבר את כל הדברים האלה, הוא תופר את זה, ולפעמים הפרגמנטים האלה יכולים להיות שורה אחת, לפעמים איזה חלום שאחד משני הגיבורים האלה מספרים, או דמויות אחרות שחוזרות, והוא יכול פתאום לתאר מה הילדה של בסם עשתה בבוקר, ממש... כמה רגעים לפני שהיא חטפה את הכדור גומי בראש, ומה הילדה של רמי עשתה במדרחוב, כשהיא ירדה במדרחוב שניות לפני שהיא נקלעה לפיגוע, והוא קופץ ככה מפרגמנט לפרגמנט, ממספר למספר, הוא ממספר אותם עד 500, ואז יורד חזרה מ-500 עד 1. וכששני ה-500ים, יש שני פרקים שהכותרת שלהם זה 500, שזה בעצם המונולוגים, כל אחד, של שני האבות.
זה נשמע סופר מעניין.
זה הלב הרגשי של הספר, וזה קורה הלב, אתם יכולים לתאר לעצמכם.
אסף גברון...
אנחנו, אני הולכת להזמין את הספר הזה באמזון.
מקסימום נקרא אותו באנגלית.
אנחנו יכולים לקרוא אותו באנגלית, לא תעצרו אותנו.
תודה רבה על השיחה הזאת שפתחה לנו קצת יותר על הספר הזה, שאנחנו בכל זאת אפשר לקוות שבסופו של דבר, כמו בכמה מקרים בעבר שבהן הוצאות גדולות לא עשו מהלכים כאלה, נמצאו הוצאות קטנות יותר שקפצו על המציאה ועשו את זה, אז אולי בכל זאת בעתיד זה כן יתפרסם בעברית, בכל מקרה אפשר לקרוא את זה באנגלית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, סף גברון, להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו באולפן, גיל ססובר שלנו, איש הספר והים, בפינתו על ספרים שראוי לזכור, והיום אנחנו עם אוסקר ויילד, שאת מי צריך לזכור יותר מאשר את אוסקר ויילד, ועם הספר ממעמקים, שלום לך גיל.
ברוכה.
אז מה הולך פה עם אוסקר ויילד? אני מבינה שזה די טרגי, אני קראתי את הספר הזה ממעמקים, זה לא פשוט.
זה הרבה יותר מדי טרגי, זה אני חושב שזה ממש ההגדרה של הטרגדיה במלוא מובן המילה.
במילון יש, כן, את הספר הזה שם, בטרגדיה.
כן, אני נראה לי שהמרחק היחידי בין טרגדיה לבין הדבר הזה, זה שבטרגדיה תמיד אומרים שיש לגיבור פעם אחת אפשרות לבחור, ואז הוא בוחר בעצמו, כמובן באופציה הלא טובה, ומשם הכל מדרדר. ומאותו רגע אין לו שום בחירה יותר. הוא רק נושא בתוצאות. וכאן, מהתחלה ועד הסוף, בשני המובנים, בשני המהלכים של הספר ושל הסיפור, יש לגיבור אופציה לברוח כל הזמן. זאת אומרת, הוא מדבר על זה כל הזמן, שהוא יודע עד כמה מי שאוהב אותו והוא האהוב שלו, הוא זה שיגרום למפלתו, והוא מנסה לברוח. אני חושב שצריך לעשות שנייה הרקע. הרקע זה שמדובר ממש בשמש העמים, אם אנחנו כבר בקונוטציה של שמש העמים. המאור הגדול, אוסקר ויילד, בשיא גדולתו, אחרי כל היצירות הגדולות שלו, הוא גם מוכר על ידי אחרים, וגם מכיר בזה בעצמו, שהוא איזה אוטוריטה על אסתטיקה, ועל הרמוניה, ועל יופי. ועל מוסר, והוא מתאהב באיזה ילד, עוד ילד מיוקספורד שמאוהב בו בחזרה, הם מקיימים מערכת יחסים, וכל הזמן הזה הוא יודע שזה הולך לגרום למפלתו, מה שאכן קורה בצורה מאוד מוזרה, אבל כל הדרך הוא מודע לזה, זאת אומרת, הוא מנסה להימלט מזה, והוא לא מצליח, הוא חולה במחלה הקשה, מחלת הנפש הקשה ביותר שהיא לא סכיזופרניה, היא האהבה, או ההתאהבות, הוא ממש מאוהב, עד קלוט, וזה לא עוזב אותו, זאת אומרת, יש לו כל הזמן את האפשרות לברוח, והוא כל הזמן בוחר להישאר, ואחרי זה הוא גם עושה את זה, אנחנו תכף נדבר על זה יותר מאוחר, את אותו מהלך הוא עושה גם אחרי ההערה הגדולה שלו, ההכרה בסבל
והטקסט הזה ממעמקים זה בעצם טקסט שהוא כתב בבית סוהר.
כן.
בוא נספר קצת על הספר עצמו. כאילו, יש פה טקסט שנכתב בבית סוהר, ולמה הוא נכנס לבית סוהר?
הוא נכנס בגלל, היו לו שלושה משפטים, שאחד מהם היה, אני חושב שלא כדאי להיכנס לזה, כי זה לא תורם לכלום.
קצת.
מה שיגרום לזה, בסוף אנחנו מוצאים בן אדם הרבה פעמים אנחנו אומרים שאדם כותב מדם ליבו, אבל אותו בן אדם שבאמת היה המאור הגדול, פתאום מוצא את עצמו בבידוד, בעבודות פרך, בכלא של סוף המאה ה-19 באנגליה.
בגלל שהוא הומו.
הקרה והחזרי, כן, בסוף זה גם בגלל שהוא הומו.
בוא נגיד את זה, בגלל שהוא הומו.
אבל היה לו גם על הוצאת דיבה, וגם על פשיטת רגל, וגם על הומוסקסיאליות.
כן.
והוא מוצא את עצמו בחדר, שאסור לו לדבר עם אסירים אחרים, פורם חבלים. אפילו את העבודות פרח שלהם עשו להם עבודות שלא יהיה להם שום תועלת.
כן.
זאת אומרת, זה לא לתועלת הציבור, זה אפילו לא סלילת כבישים, או איזה חצץ להקמה של גשר. אין בזה כלום. הוא יושב בדד בחדר 6.5 שעות ופורם חבלים, ושם אין לו כלי כתיבה, אין לו ספרים, אין לו כלום. אחרי 18 חודש, כמה חודשים לפני שהוא משתחרר, מתחלף המנהל של הכלא, ואחרי תחנונים גדולים הוא נותן לגדול הדור את ונייר.
ואז, זה מזעזע, זה נורא.
ואז
אני עוד מכירה את הסיפור הזה, וכל פעם מחדש זה צמרמורת.
ואז הוא מתיישב לכתוב את זה. והדבר הנורא הזה, אנחנו הרבה פעמים אומרים כאילו שאדם כותב מדם ליבו, אבל המצב הזה, הוא גם כותב על זה, שכאילו בשביל הרבה מהפושעים, מהמעמדות הנמוכים, ואנשים שנכנסים ויוצאים, והיו במוסדות לעבריינים צעירים, הם כאילו, זה עוד תקלה, ואני יוצא ונכנס וזה וזה. ואוסקר ווילד לא יצא מזה. זאת אומרת, גם אחרי שהוא יוצא מהכלא, הוא עוד שנתיים מסתובב חולה וחסר קול, ומת. זאת אומרת, זה החורבן שלו. כן. זה לא עוד... זה לא, ושוב, אנחנו מדברים על מישהו שהוא מכיר בגדולתו, והעולם מכיר, זה איזה סוקרטס, או ישו, או דוד המלך שכתב את תהילים, או שלמה המלך שכתב את שיר השירים. זה מין משהו מיתי ואפי, ו... כולם מדברים תמיד על תמונתו של דוריאן גריי וכן הלאה, וזה אכן ספרות גדולה. אני כן חושב שיש משהו שהוא בלתי נתפס בגודל של ה...
אולי זה הזמן המושלם לקרוא של המסמך את הקטע הראשון שבחרת עבורנו.
אני אגיד קודם כל שתרגמה את זה מאנגלית ליה נרגד, שזה דבר די חשוב לומר, ואני אקרא מתוך הספר קטע שגיל בחר. אהבת אותי הרבה יותר מכפי שאהבת איש לפניי, אבל אתה כמוני ידעת טרגדיה נוראה בחייך, גם אם טבעה היה הפוך לגמרי משלי. אתה רוצה לגלות מה היא הייתה? הרי לך. אצלך השנאה תמיד גברה על האהבה. שנאתך לאביך הגיעה לשיעור כזה, עד שעלתה, ערערה והפילה כליל על אהבתך אליי. בין השתיים לא ניטש כל מאבק, או אולי מאבק קצר, כאלה היו מימדי שנאתך. כזו מפלצתית הייתה צורתה. לא הבנת שאין מקום לשתי התשוקות באותה נפש. הן אינן יכולות לדור בכפיפה אחת במשכן הנאה הזה. האהבה ניזונה מהדמיון, שבזכותו אנו הופכים לחכמים מכפי שידוע לנו, טובים מכפי שנדמה לנו, אצילים מכפי שהיננו. שבזכותו אנו יכולים לראות את החיים כשלם. שבזכותו... ובזכותו בלבד, אנו יכולים להבין אחרים בהקשר הממשי, כמו גם האידיאלי שלהם. רק מה שנעלה ומוצאו נעלה יכול להזין את האהבה. אך כל דבר יזין את השנאה. לא הייתה כוס שמפניה ששתית, לא היה מאכל דשן שאכלת בכל השנים האלה, שלא הזינו את שנאתך והתפיחו אותה. וכדי לספק אותה, אמרת בחיי כשם שאמרת בכספי, בפראות, בפזיזות, אדיש לתוצאה. אם תפסיד, אמרת לעצמך, ההפסד לא יהיה שלך. אם תנצח, ידעת, לך יהיו התרוממות הרוח ויתרונות הניצחון.
כל הזמן מאשים אותו בחוסר דמיון. והחוסר דמיון שהוא מתכוון אליו, זה לא נגיד כמו שאיינשטיין, לפני שהוא פתר או הגה את תורת היחסות, הוא דמיין את עצמו על קרן אור במהירות של 300 אלף קילומטר. לא מדובר על איזה מיניון, דמיון פנטסטי הזה, אלא פשוט את היכולת לתאר את מה שעשית, את התוצאות של המעשים שלך, כאילו פשוט לראות, אם תקעת למישהו סכין, אז לראות מישהו עם סכין, כן? ובמקרה הזה הוא הולך ומסובב אותו, והבן אדם השני פשוט לא... זה לא רק שהוא לא רואה את הסבל שהוא גרם, אלא שהוא עכשיו זה נהיה הלחם שלו והמים שלו, או במקרה שלנו זה קמעין ובורגון ופורט, והוא ממשיך לתבוע את זה כמו באיזה זכות ילודה שיש לו, לפשוט להמשיך כמו איזה אוכל לבלות, להמשיך ופשוט לא לראות. והוא... אפשר פשוט לדמיין את האדם הזה, גם יש המון חזרות בספר, הוא לא, זה מכתב של 50,000 מילים, כן? זה ארוך מאוד. יש המון חזרות, והחזרה הזאת, הוא כותב שם שהעונג הוא רגעי והסבל הוא נצחי, אני חושב שכולנו מכירים את זה, שכאילו, אתה יכול להיות שמח לכמה דקות, או אפילו נגיד, אפילו לאיזה שעה ו-20 או משהו כזה, אבל שאתה עצוב, או שאתה באמת כואב, או שעברת איזה מפלה עצומה, או איזה טרגדיה, אתה הולך לישון עם זה, ואתה קם עם זה, וזה רודף אותך, וזה...
זה נשמע, זה כמו מקרה קיצון מאוד מאוד, באמת מאוד קיצוני של דברים באמת של תחושות שאנחנו יכולים לחוש לגבי אירועים קצת פחות מונומנטליים בחיים שלנו. אני חושב שזה אולי אחד החוזקים של זה, כי אפשר, למרות המקרה הקיצוני הזה, אנחנו כן יכולים להזדהות עם המון תחושות שהוא מתאר כאן.
אני חושב שזה בדיוק כמו הגדולה של האפולוגיה של סוקרטס או של אפלטון, או ספר איוב, כן, מין טקסטים כאילו, מיתים כאלה, אז בדיוק באותה מידה אנחנו יכולים להתחבר את זה. זה ברור שהם מתוך זה, כאילו, אתה יודע, כל קורא קטן ככל שיהיה, יכול למצוא את עצמו בדברים האלה ולהזדהות עם הגיבור הגדול שאתה לעולם לא תחשוב באותם מילים ובטח לא תשים אותם על הנייר, אבל מאוד קל לך להבין את המצב הזה ולהגיד, אוקיי, אני מכיר את זה.
הייתי שם, כן.
כן.
נקרא עוד?
כן.
אוקיי. זה שנתיים כמעט אני מוטל בכלא. מתוך נפשי עלו ייאוש פראי. התמסרות ליגון שדי במבט בו לעורר רחמים. זעם נורא וחסר אונים. מרירות ובוז. מצוקה שהתייפכה בכל. ומללות שלא מצא לביטוי. צער שהוקע אלם. צלחתי כל גוון אפשרי של סבל. יותר מוודסוורט עצמו, אני יודע למה התכוון וודסוורט כשאמר. הסבל נצחי, עמום ואפל, וטבעו טבע הנצח. אך גם אם המחשבה שלא יהיה קץ לסבלותיי מילאה אותי לעתים שמחה, לא יכולתי לשאת שיהיו חסרי משמעות. כעת אני מוצא, מוצפן אי שם בנפשי, משהו שאומר לי שאין בתבל כולה דבר חסר משמעות, ובוודאי לא הסבל. והדבר הזה, הנסתר בנפשי כאוצר בשדה, הוא הענבה.
ואז, זה שוב, זה עוד הרבה מאוד עמודים שהוא מכיר בכוחו וכמעט ביופיו של הסבל, והדבר הזה שהוא, כל הטרגדיה הזאת שלו, שהוא מצליח להפוך אותה במעשה אומן למתנה, ואז הוא עושה את הטעות הגדולה, והוא כאילו, הוא אומר, כל זה נכון, עכשיו אני צריך שגם אתה תבין את זה. והוא לא יבין את זה. החרה הזה שגרם לו לדבר הזה, כן? אנחנו צריכים להבין, הוא 18 חודש, הוא נמצא בכלא, הוא לא עשה שום דבר כדי ליצור איתו קשר, לא ביקש סליחה, לא שלח מכתב. להפך, הוא עוד רוצה שכל מה שהוא כותב, הוא יוכל להשתמש בי ולקבל מזה תמלוגים, גם אחרי מותו של אוסקר ויילד, הוא אמר כאילו, אוי, זה דברים נוראים, ואיך אתה יכול להאשים אותי בדבר כזה, וזה לא היה, אלא אם כן אני אקבל את התמלוגים, ואז אין לי שום בעיה שתפרסם את זה. זאת אומרת, והוא כותב, זה חור גם שנותר לי להכיר אותך, אולי נותר לשנינו להכיר זה את זה, זאת אומרת, המצב שלו לא משתנה כהוא זה.
הוא השטן, בוזי קראו לו, נכון?
כן, אבל אני לא אכפת לי מבוזי, אני חושב שכל הסיפור זה אוסקר ויילד, כי הוא יכול היה לצאת מזה, הוא ניסה לצאת מזה, הוא לא באמת רצה לצאת מזה, ואי לכך הוא לא הצליח לצאת מזה, וגם אחרי שהוא כבר מגיע לקטרזיס הגדול מכולם, הנפלא, ההיפר-אסתטי הזה, הוא חוזר אחר כך ואומר, אוקיי, זה הכל נכון, עכשיו אני צריך שגם אתה תגיע אליו, והוא לא יגיע.
כי אנחנו רוצים את זה.
אנחנו לא יכולים בלי זה.
זה חלק מה שאנחנו צריכים.
אני לא חושב, אני חושב שפשוט בגלל שעדיין הוא אוהב אותו, הוא מאוהב בו באותה מידה, הוא לא מצליח להיפטר מזה.
לא, אנחנו גם רוצים אבל שיקירו בעוול, שאדם שגרם לנו עוול יכיר בזה, יודע בזה, יתנצל.
כן, אבל אם אתה כבר בגודל של ישו ודוד המלך
וסוקרטס, אתה כבר
אז תשחרר כאילו, די, הגעת לפסגה, כאילו.
בסוף תמיד יש מישהו שמוריד אותך לברכיים.
איזה טומטום אחד כאילו, לא ישלוט בגורל שלך, והוא כן, כי הוא עדיין, דרך אגב, הוא ממש היה בעד אהבה אפלטונית, כאילו, למרות שהוא היה, הוא נשא אישה, כי הוא בא מביתו, והוא צריך ילדים, וכאילו, את כל המסכה הזאת, אבל הוא ממש היה בעד הסחר חליפין הזה, בין מעמד וגדלות וכוח ופיקחון לבין הנאורים.
גיל ססובר, תודה רבה לך על השיחה הזו. דיברנו על ממעמקים, אוסקר ויילד, שיצא בסדרה לספרות יפה בהוצאת מודן, של אורנית כהן ברק, שעורכת אותה, ותרגמה ליה נרגד. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו בספר שיריה החדש, טיילפוש כותבת שיר על פגישה במטוס במחלקת עסקים עם אל נדלן בינוני. אל נדלן בינוני, ככה היא מתארת שם, אני כבר את זה אהבתי, שהוא מספר על עסקיו, על הבניינים שהוא בונה, בזמן שהיא חושבת על עברה בעיר תל אביב, עיר שהיא כבר לא גרה בה, אולי בגלל מחירי הנדלן המאמירים, ואל הנדלן הזה גם מראה לה תמונות של ביתו, שאמורה לרשת אותו בעסקיו, ושל בנו, שאותו היא מתארת כך, מלא טסטוסטרון יפה ושזוף ונערי, והוא לא יודע עדיין מה הוא רוצה לעשות הבן הזה. ואני הצעתי שיפנה לתחום השירה וידבר איתי.
הצעה נהדרת. אגב, אם יש לך את כל הנדלן הזה, אז אתה באמת יכול לעשות בשירה.
בדיוק.
זה האנשים שיכולים לעשות בשירה בשקט.
זה הזמן להיות מלא טסטוסטרון יפה ושזוף ונערי ולכתוב שירה. זה נפלא. אז הסוגיות האלה של סקס ושל כסף ושל בעלות ושל משפחה ושל התבגרות, כולן נוכחות בספר הזה, יחסי בעלות שיצא עכשיו בהוצאת אפיק. שלום, תהל פרוש.
שלום, יובל ובאה.
אהלן.
היי.
אולי נתחיל קודם כל בקריאת שיר אחד.
יאללה, מה אתה בוחר?
שמעתי שאת מקריאה, אני חושבת שאני כל כך שמחה, מאוד עולמת היום הזה, את הרגע הזה.
אני מוכן לגלות משהו ממאחורי הקלעים של הפקת התוכנית, שהיום בבוקר ככה חשבנו מה תקריא, ואמרתי פשוט כתבת ספר שכל שיר בו תואם ליום הזה.
כן, אני כל כך שמחה, זה באמת, זה זה. אז בבקשה.
אני כל כך שמחה באירופה, כל כך רגועה באירופה, וצמחות לי שערות צוחקות באירופה, ויש לי חיוך מתוק באירופה, ואני מרחפת מעל מדרכות באירופה, ולוגמת ליטרים, ולא משתכרת, ואוכלת טונות, ולא משמינה. ואני מזריחה את הזריחה, ואני מרעיבה את הערב, ואני מחבקת את העצים באירופה. אני רוקדת בין העלים הגדולים, ומצלילה את הצל, ועוצרת את הגשם, ולא אכפת לי שכולם לא ישראלים באירופה. אני ישנה כל כך טוב באירופה, וגם כשאני בוכה בשירותים באירופה, אני נרגעת מהר, והדמעות שולגות את השלג.
והדמעות שולגות את השלג. איזה יופי.
זה פשוט נפלא. כי הספר מתכתב עם סוגיות שאת תמיד עוסקת בהן בעצם, בסוגיות כזה של שבהן נקרא לזה הפריבילגיות, יחסי הבעלות כמובן, הכסף והכוח, מתכתבים עם איזו תחושה שאתה לא לגמרי מוצא את עצמך בעולם הזה. את מרגישה ככה? שזה תמיד המתח הזה בין כל הדברים המאוד מאוד גשמיים האלה, שאין או יש, לבין האפשרות הזאת של להיות בבעלות על הזהות שלך?
כן, אני חושבת שיחסי בעלות הוא באמת ניסיתי, כלומר, הוא בעצם באמת ממשיך את החקירה הפואטית, זאת אומרת, את החקירה הפואטית שלי בעולם נאו-ליברלי, שאני תופסת אותו כעולם שגוזל לנו את השפה, שאנחנו כל הזמן נמצאים במאבק להשבת השפה. ומי שנמצא בחזית המאבק זה הכותבים. כלומר, מי שיוד חייב לכתוב, אז נמצא כל הזמן באיזה סוג של משלחת להצלת השפה, וככה הספר הזה גם נכתב, כי התחלתי אחרי בצע להרער גם על תחושה כזאת של התעררות על יחסיי גם עם השפה, על תחושת הבעלות שלי על השפה בכלל, במצב כזה שבו השפה כל הזמן מנוצלת ונלקחת ממני.
ובמקביל לדבר הזה, הרבה מאוד שירים שלך עוסקים בהיריון, בלידה, בגידול ילד, ובהמשך תחושת ההתפרקות, זאת אומרת, בניגוד מוחלט למה שאנחנו היינו חושבים, שיש איזו השלמה ורקות ומשהו ככה נעים ומובנה.
איך זה יכול להיות נעים אם אין לך כסף?
שאלה
גם, טוב. גם יש משהו, גם נכון. שוב, אני חושבת שהשאלה, כן, השאלה צריכה להיות, במובן של הריון, הריון זה, אני חושבת שזאת התפרקות, כלומר, כל מי שעברה לידה יודעת שלידה היא באמת תחילתה של התפרקות, שהמשכה זה איסוף, כאילו שאלה של כל מי שיודעת נמצא בסימן שאלה. אז התחושה שלך, אז עוד פעם, התחושה שלך של בעלות על הגוף, בעלות על מה שידעת, כלומר, כל הדברים נמצאים בסימן שאלה. וברור שגם שאלת הבעלות נעשית אקוטית יותר, הבעלות על מקום, על מקום שבו אפשר להיות, על מקום שבו אפשר לשהות, איפה יהיה הילד. במובן הזה, אז ההיריון והלידה מעצינים את השאלה הזאת.
שאת כותבת גם, את כותבת בבעלות, כמה בעלות תרצו? כמה בעלות על הבתים ועל העבודות, על התינוקות, על האיברים הפנימיים, על הרוח? הבעלות שלכם היא הרעיון הכי טוב שלכם, היא מרעילה אתכם. היא חודרת לכם לדם, אתם פוחדים. או, כמה אתם פוחדים על הבעלות. או, הבעלות, אתם חולמים בלילה שלוקחים לכם, שלא יהיה לכם. אז שתהיו בלי הבתים, העבודות, התינוקות, האיברים הפנימיים והרוח. חלק רק מהשיר. כלומר, הבעלות, גם כשיש לך את הבעלות, אז זה בעצם מייצר אצלך את החרדה, בזה שלא יהיה לך את הבעלות.
כן, יש משהו, אתם יודעים, יש, זה מאוד מתקשר גם לשאלה של ביבי.
השאלה של ביבי.
שאלת ביבי וכל מה שקורה פה. כי באמת העניין הזה של הרצון לבעלות על כוח, הרי מה זה הדבר הזה לזה? זה כאילו הרצון שיהיה לי, נכון? ושזה לא יחמוק ממני ולהחזיק את זה כל הזמן. ויש משהו נורא מטעטע בזה, כי לכל אחד מאיתנו יש את הזכות להרגיש כוח, יש את הזכות להרגיש שיש לו משהו, משהו משלנו, שצברנו. אבל גם יש משהו נורא מטעטע בכוח הזה, כי הוא נוזלי. הוא אי אפשר באמת להחזיק בו. ומשם לדעתי כל האכזריות בעולם מתרחשת. מהניסיון הדפוק הזה, פשוט לאחז בכוח. פשוט לא לתת לו את האפשרות לנוע בין כולנו, בין כל מי שזקוק לתחושת הכוח הזאת. ואני חושבת זאת גם שאלה שנמצאת בספר. כלומר, הדבר הזה, אני לא יכולה, אני באמת, זה הדבר הזה של הרצון המוחלט הזה, בכוח, בבעלות, בלי להבין שהדבר הזה צריך לזוז, לנוע.
ובהקשר הזה של הולדת ילד והיריון וכולי, כמובן שזה כמובן פוליטי, אבל זה גם מאוד אינטימי, כי כמובן זה מתקשר גם לעניין הבעל ובעלי וכולי.
כן, בכלל, נכון. הספר הזה נכתב אחרי הטראומה, אני קוראת לזה הטראומה המשולשת שקרתה עם לידת הילד שלי. לילדתי ילד, אבא שלי מת, ונפרדתי מבן הזוג שלי ואבי ילדי, הכל באיזה חודשיים שלושה.
וואו,
באמת כאילו זה איזה כמוסה מרוכזת כזאת, שבדרך כלל אנשים מצליחים לעבור אותה בעשור, 12, אני הצלחתי לעבור אותה ממש באיזה חודשיים שלושה. והספר הזה בעצם בא על הרקע הזה, ומנסה לנסח איזושהי שפת כאב. שפה של, כן, שפת כאב. בצורה ולהציג את השפה, כלומר מהשימושים שעושים בה, כדי לנסח שפה כזאת שהיא פרטית.
באמת יש תחושה נורא של קצה בשירים, של סכנה, של מצב חירום, של אי אפשר יותר, הקדשת השאה, ובאמת הרבה פעמים אתה מרגיש ממש, ממש קשה מול השירים. מצד שני, צריך להגיד את זה, יש שם המון הומור. את כאילו, כמו בשיר שאני הקראתי על האל נדלן הבינוני. זאת אומרת, אתה חש את המועקה, אתה חש את...
גם באירופה היה...
באירופה ודאי. ורואים את זה בהרבה מאוד שירים, שיש, אתה מרגיש ממש מועקה, אבל זה עדיין מצחיק איכשהו.
כן, זה מצחיק, לא? כלומר, זה מין...
ההתרסקות המוחלטת, מה לא מצחיק בזה?
כי זה בדיוק הנקודה, אני מסתכלת על האל נדלן הזה, ואז אני מדמיינת בשיר, איך אני אולי מתגוררת איתו ברחוב ביאליק, אבל אז הבן שלו פתאום נורא מוצא חן בעיניי, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, זה נשמע יותר...
לא, וזה גם העניין הזה, הרצון שלנו, או האופציה הזאת שיש לנשים, זאת אומרת, עצם המחשבה הזה של, אוקיי, אני בשביל להסתדר בעולם הזה, אני צריכה למצוא אל נדלן. מה שאני קראתי פעם, דרוש גבר עם בניין. כאילו, צריך פה בניין.
דרוש גבר עם בניין. כן. גם זה באמת כאילו, זאת אומרת, גם הצעה לבעלות, אנחנו מתהלכות בעולם כהצעה לבעלות.
כן, נכון. כאילו,
מציעות את עצמנו לדבר הזה. אז כן, גם זה קיים שם, נכון.
אנחנו צריכים לסיים, אבל לא נסיים לפני שתקריאי לנו עוד שיר אחד.
טוב, אז זה הבית בולע. הבית בולע אותי בלואו העצום הקוצני, ובתוך הלוע מסתתר עוד לואה. עכשיו גם הרצפה אגומה מאוד, כל הצבעים ברצפה הזאת, מריחות הידיים הקטנות. בחלום ישב בערימת צבע אדום, ואבא שלי המת הרים אותו, ואני אמרתי לעצמי, לא, לא, הוא שנאחז בכפות ידי המת שהתגעגע אליו, יחיה. מלטפות הידיים אל עוד בשר, הבאה, הנשימה. הן מלטפות בשיער שלי. אמא, את יפה. מול הראי הוא עושה פרצופים שמצחיקים אותו, אבל אני עצובה מאוד. המוות, אליפסה רב-ממדית, נסיעה אידיוטית למרחק מיותר. כוונתי לנקות את העצב עכשיו, כשאני זוכרת את האהבה. ימי הזהב השפוך שלה, גופה הנושמני שתמנה אותי בין כל שדיה.
יפה מאוד.
יחסי בעלות, תאל פרוש, יצא בהוצאת אפיק, ספר שני אחרי בצע. תודה רבה לך, תאל.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי-ביי.
טוב, יש לנו עוד כמה דקות, אז פינת גנזים. בפינת גנזים אנחנו חוזרים למאמר מעורר הדים משנת 1972, הקורא לבטל את שיעורי הספרות בבתי הספר. המחבר של המאמר היה לו אחר מהסופר סמך יזהר, יזהר סמילנסקי, שהיה גם מורה, מרצה לחינוך וחבר כנסת. הוא כתב את הדברים במאמר בכתב העת החינוך, שיצא מטעם הסתדרות המורים, ולאחר מכן גם התראיין בעניין הזה למשה דור במעריב. שם הוא חזר על עיקרי הדברים. נקרא קצת מתוך הרעיון הזה, מדוע סמך יזהר סבור שלא צריך ללמד ספרות בבתי הספר.
אז במאמר המקורי, בחינוך, סמך יזהר מכנה את לימודי הספרות בבתי הספר, בזבוז של זמן, בזבוז של הזדמנות, של אמון, של נאורים ושל אותה עשייה אנושית מופלאה, הספרות. סימן היכר לבזבוז, שיעמום. והשיעמום, סימן למחלה, והמחלה היא הפסד שעת הכושר. דבר לא היה מופסד, ואיש לא היה מפסיד, לא הילדים, לא החברה, לא התרבות, ולא שום סיפוק צורך מן הצרכים, אילו חדלו ממחר ולא לימדו עוד ספרות. ההצלחה הגדולה ביותר בהוראת הספרות היא ההצלחה להסניע את הספרות, את הוראתה ואת מוריה. יצירה שלמדו אותה בבית הספר היא מת, שאין לו תקומה. מה שקרו בבית הספר לא יקראו עוד.
מקסים. ברעיון עם משה דור הוא ממשיך ואומר שאיש מעורכי תוכניות הספרות אינו עורך מעקב אחרי לימודי הספרות. צריך היה לבדוק את ההצהרות המונחות בתשתית תוכניות הספרות וכיצד התמלאו. אם גם אחרי בחינות הבגרות שאין תכליתו של בית הספר שלנו וראש כל מאווייו, או שמה הן מתנדפות מיד אחריהן. ועוד הוא תוקף את הגישה שלפי הלימודי הספרות צריכים לשקף את ההיסטוריה היהודית ארוכת השנים. הוא אומר, זו גישה מן התרבות אל היחיד, והיחיד קורע תחת מעמסת התרבות. אלה שיעורי סתימה למאדרין. זהו חומר של יוקרה, של מורשת, של מסורת, עד להיחנק. הוא גם תקף את השימוש האידיאולוגי בספרות, ואמר על זה, זהו מוקש נורא. החוויה הרגילה הייתה שעמום, והנחשפת של שטיפת המוח האידיאולוגית.
לא נקרא את כל הדברים כמובן, נגיד רק שהוא מבקש לשחרר את הספרות. הוא אומר, אינה כדי להיות אילוסטרציה לרעיונות ולא דמונסטרציה למצבים שההיסטוריה מסבירה אותן. הספרות היא קריאה של נוכחות. כדי להציל את לימודי הספרות, הוא אמר, ההיסטוריוסופיה בפרוטה, הבנלית, השחוקה, האינדוקטרינציה הגסה, הטפת המוסר ללא בושה, שטיפת המוח באמצעות הספרות, כל אלה מן ההכרח להפסיק. הרעיון הקבוע בתוכנית הקיימת הוא איש שיודע את הנכסים, ואילו אני רוצה איש שקורא את הספרות.
היו כמובן הרבה תגובות לכתבה הזאת, מכתבי קוראים פורסמו בגיליונות הבאים, ובאחד מהם כותבת המורה לספרות בתיה פולינקוב ככה, תלמידיי משועממים מראש. אני מתקנה במורים ששיעוריהם כולם מעניינים. ניסיוני הדל מלמדני שהדרך אל החוויות רצופה עבודה מפרכת, לא רק בספרות אלא גם במוזיקה, ובתיאטרון. על מעמסת התרבות היא כותבת, לא נרשה לעצמנו להאשים את ביאליק ואת מספרי דור התחייה בגלל כישלונם של מורים גרועים, והיא מסיימת, להפסיק ללמד ספרות? לא. נלמד ונתלבט. נשנה ונחדש. השינוי הוא אמצעי ולא מטרה.
חדורת מטרה. חריף ממנה משה גרנות שכתב, 90% מתלמידי התיכון שונאים מתמטיקה בכל נפשם ומעודם. איש אינו מעלה על דעתו כי מפני שהאזרח הקטן קורא בלש בשעות הפנאי במקום לפתור בעיות מתמטיות, יש להפסיק ללמד מתמטיקה, וכי הבית הספר מתיימר להוציא מבין כתליו אוהבי ספרות, לשון, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וכדומה. די לו אם הוא מצליח להקנות מידע, כלים וערכים הנראים בעיני החברה כנחוצים. תלמידי תיכון משתמעים בשיעורי מתמטיקה, אבל המורים לריאליסטיקה שולטים במקצועם. תלמידים מעריכים אנשים היהודיים את אשר הם רוצים. לא כן, מורי הספרות. הללו אומנו בבתי אולפנה שאינם ראויים לתפקידם. הללו באים להורות בבתי הספר במטען דל ביותר של ידיעות אותו השיגו בקושי מכל האנדרלמוסיה האקדמית.
טוב, זה היה מזמן, זה כמובן מאוד מאוד השתנה מאז, אין לי ספק שהיום המורים הם הרבה יותר טובים ממה שהיה פעם. אנחנו קראנו עכשיו טקסטים מ-1972.
אני חושב שזה היה ברור, אני חושב שזה ברור היום שלא צריך לבטל את שיעורי הספרות. כלומר, באמת חשוב שאנשים ידעו לקרוא ולהבין טקסטים, ואני חושב שגם סמי חיזר לא היה סבור כך. הוא בחר בדרך פרובוקטיבית להגיד שצריך לשנות מן היסוד את הדרך שבה מלמדים ספרות, ואולי אפשר להסכים עם הדבר הזה.
אני לא מסכימה איתך שהוא בחר בדרך פרובוקטיבית. אני מאמינה לו שהוא חשב שצריך להפסיק לבזות את הספרות. לא חייבים להסכים, סמי חיזר. אני חושבת כמובן שצריך לתגבר את תיאורי הספרות, אם כבר. אבל גם להתעקש על זה, שהמורים יהיו נפלאים, ולא ישאלו למה התכוון המשורר וכל מיני שאלות טיפשיות. אבל אני מרגישה שלנוכח המצב הנוכחי, לעסוק בלימודי הספרות זה באמת פריבילגיה מקסימה. ואגב, עכשיו שתוקם ממשלה חדשה, אז הכל ישתנה בטח ובוודאי לטובה, כי יש שר חינוך חדש ויש שרת או שר תרבות חדש, ולך תדע מה הם יכינו לנו, איזה לימודי ספרות נהדרים.
אני חושב שכולם צריכים ספרות, ובמה נעסוק? את אומרת איזה פריבילגיה, במה אנחנו נעסוק פה אם לא בלימודי הספרות?
אנחנו לא מורים לספרות, יובל. זה לא קשור אליך הפעם. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים. יובל, תצטרך להתנתק מעצמו רגע, ולהודות לאבי שמאי ולאלעד זוהר שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.